בתפארת המקדש, ואחרי השחרור בכ"ה בכסלו התחיל בעבודה. התחיל בעבודה, מה? והתחילו הקמת הקורבנות בכ"ה בכסלו. ומה שלא ברור, מה ראה יהודה המכבי לעשות את חנוכת המקדש בכ"ה בכסלו? מה?
אז הוא גמר לשרת המקדש.
את שחרור המקדש הוא עשה שבועיים לפני.
אתה
מה זה עשרה ימים? אז בשביל נקות תחיל קורבן על המקום. מה
זה?
זה גם ש... טוב, יש לי הסבר אחר למה לא הביא. לא, יש לי סיבה למה לא שלחו. אבל השאלה היא, אני שואל למה הוא התחיל את חנוכת המקדש בכ"ה בכסלו. דווקא בתאריך הספציפי הזה, מה ראה יהודה המכבי לבחור דווקא בתאריך הזה?
זה
מי סיפר לך על זה? המדרש. למה המדרש אומר את זה? בגלל חנוכה. זאת אומרת, רטרואקטיבית, אנחנו יכולים לומר, כיוון שהייתה חנוכת החשמונאים בכ"ה בכסלו, אנחנו מניחים שיש איזה קשר למשכן, ושאף המשכן כך נגמר.
גם בית המדרש השני.
הסיבה היחסית גמרי, זה כתוב מפורש בספר החשמונאי. למה הוא בחר ב-25 בכסלו? כי ב-25 בכסלו חולל המקדש על ידי אנטיוכוס שחקתני, שציווה באותו יום לחנוך במקדש מקדש אלילי לאליל זאוס. זאת אומרת, הייתה החלטה, ואז הקריבו חזיר על גבי המזבח, והכניסו את פסלו של זאוס לבית קודשי הקודשים. זאת הייתה חנוכת המזבח של אנטיוכוס. ומפני שאנטיוכוס כל שנה היה חוגג מן הסתם את חנוכת מקדשו האלילי, מפני כך החשמונאים בדיוק בתאריך הזה החליטו לעשות את חנוכת המזבח. כן?
מה
קורה אם
היו
מגרשים לצורך השבועה והיו חוגגים בשנה? לא. אבל כל זה קרוב לתאריך הזה, הזדמנות. אבל כאן אני רוצה להפנות שאלה חדשה, לא ליהודה המכבי, אלא לשאול את אנטיוכוס. מה ראה אנטיוכוס לעשות את המזבח האלילי שלו דווקא בכ"ה בכסלו? אתה אומר את זה, בלי להאמין בזה. מה אתה אומר? כן, זאת אומרת, בכ"ה בכסלו היה כבר חג החנוכה, ולכן אנטיוכוס קבע שבכ"ה בכסלו הוא יחנוך את המקדש האלילי. כן? זה לא לגמרי פשוט, אנחנו נראה שיכול להיות שיש שיקול נוסף לאנטיוכוס. אבל השיקול היותר גלוי, היותר פשוט על פניו, זה שבכ"ה בכסלו זה היה חג החנוכה של היהודים, ולכן חילל אז את המקדש. כן.
חנוכה לפני חנוכה?
כן, הייתה חנוכה אחרת, כמו שאתה ציינת, חנכו את בית שני בכ"ה בכסלו. בדברים מפורשים, בספר חגי. הרי אני קורא לפניכם בספר חגי, מתי חי חגי? תחילת בית שני, נכון? הוא זה שעודד את בוני המקדש לבנות. כן? אותו מקדש שחולל על ידי אנטיוכוס. אז יש פה משהו מעניין בספר חגי. כפרק ב' פסוק י' ב-24 לתשעים. מה זה 24 לתשעים? מה זה התשעים? תסלב. 24 בו, ערב חנוכה, נכון? בשנת 2 לדריאבש, מי זה דריאבש? מלך פרס. היה דבר השם אל חגי הנביא לאמור. כה אמר השם צבאות, שאלנה את הכהנים תורה לאמור. דבר מעניין, כ"ד בכסלו הוא יום מיוחד לכהנים. כלומר, יש נבואה שפונה אל הכהנים דווקא. כלומר, כבר רואים איזשהו קשר בין הכהונה ליום הזה. הן יישא, אז מה צריך לשאול את הכהנים? הן יישא איש בשר קודש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיר וליין ואל שמן ואל כל מאכל היקדש. ויענו הכהנים ויאמרו לא. זאת אומרת, שואלים את הכהנים באיזה תחום של התורה? טומאה וטהרה. כלומר, עוד דבר מעניין שקשור לתאריך הזה, אם כן, שזה גם קשור לכהונה וגם לבעיה של טהור. מסביר לנו סיפור חנוכה. ויאמר חגי, אם ייגע טמא נפש בכל אלה היטמא? ויענו הכהנים ויאמרו יטמא. ויען חגי ויאמר, כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאום השם, וכן כל מעשי ידיהם ואשר יקריבו שם טמאו. ועתה שימו נא לבבכם מן היום הזה, מה זה יום הזה? כ"ד בכסלו ומעלה. מה זה ומעלה? למחרת כ"ה בכסלו. מטרם שום אבן אל אבן בהיכל השם. כן? עוד לא שמו אבן אל אבן בהיכל השם. מהיותם בא אל ערמת עשרים והייתה עשרה, בא אל היקב לחשוף חמישים פורה והייתה עשרים. מה קרה עד עכשיו? הייתה כללה בחקלאות, נכון? בא אל ערמת עשרים והייתה עשרה, חצי מהיו. בא אל היקב לחשוף חמישים פורה והייתה עשרים. למה? היקטי אתכם בשידפון ובירקון ובברד את כל מעשי ידיכם ואין אתכם אליי נאום השם. בכל זאת לא חזרתם לתשובה למרות כל הכללה החקלאית. סימונה לבבכם מן היום הזה ומעלה, מיום 24 ל-90. תראו איזה כבדות יש פה בנגיד, כמה הוא מקדיש, כמה הוא מדגיש את החשיבות של התאריך. למן היום אשר יוסד היכל השם, שימו לבבכם. אז מה קרה ב-24? יסדו את ההיכל. מה עשו ב-25? התחילו להקריב קורבנות. כן, זה כתוב על גמרא במגילה, שמעתי שמקריבים אף על פי שאין מקדש. כן? כלומר, וכך עשו בימי, בתחילת בית שני, שהקריבו את הקורבנות למרות שהמקדש עוד לא היה בנו.
לא יכול להגיד, התחילו לבנות?
התחילו לבנות. ואז התחילו גם את העבודה.
יום למחרת שאלת עבודת הבנייה שתחילו לעשות.
ודאי, למה לא? עשו קלעים, ככה כתוב לגמר במשנה בגילה, שעשו קלעים, כלומר בלי קירות, בתוך הקלעים הקריבו את הקורבנות. אז זאת אומרת שהייתה חנוכת בית שני. כן, עבודת חנוכת המזבח הייתה בימי בית שני, ב-25 בכסלו. מה עשו היהודים בתקופת בית שני עד אנטיוכוס, כל שנה בכ"ה בכסלו? עשו חג החנוכה. ולכן בא אנטיוכוס, חילל את המקדש דווקא בתאריך הזה, ולכן באו החשמונאים ותיקנו דווקא בתאריך הזה. כאן אומר הנביא, העוד הזרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרימון ועץ הזית לא נשא מן היום הזה אברך. כלומר, יהיה גשר, אל תדאג. ויהי דבר השם שנית אל חגי, אחרי כבר כל ההודעה הזאת שזה יום שבו תהיה ברכה, פתאום יש נבואה נוספת באותו יום לחגי, ב-24 לחודש לאמור, אמור אל זרובבל פחת יהודה לאמור, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ והפכתי כיסא ממלכות והשמדתי חוזק ממלכות הגויים והפכתי מרכבה ורוכביה וירדו סוסים ורוכביהם איש בחרב אחיו. כלומר, הנביא קושר פתאום את התאריך שקשור לטומאה וטהרה, לגשם ודברים כאלה, קושר אותו פתאום גם למלחמות גדולות. ביום ההוא נאום השם צבאות, אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאום השם, ושמתיך כחותם, כי בך בטחתי ובחרתי נאום השם צבאות. זאת אומרת, הציפייה של הנביא הייתה שמלחמת החשמונאים תהיה בימי זרובבל. לא הלך. אז היא נדחה ב-200 שנה. אבל אחרי 200 שנה נהפכה מרכבה ורוחדיה, ובסוף זכו בנס חנוכה. זאת אומרת שהתאריך של חנוכה היה כדור. למה? כן, זו שאלה באמת גדולה. מדוע ראו בונה בית שני לעשות את חנוכת המקדש בכ"ה בכסלו? כן? זאת שאלה גדולה. על זה ניתן להשיב אותה תשובה שענינו מקודם. משום שהיה זה חג החנוכה. לא, בית ראשון לא נחנך בכ"ה בכסלו. בית ראשון נחנך בח' בתשרי. כן? מה?
ואז לא
צמו יום הגיבורים. אבל בסדר, אבל בית ראשון בסדר, כפה ביקיס לב לא עשו. אז מה ראו בונה בית שני דווקא לחנוך את המחנש ובית כפה ביקיס לב? כן, מה אתה
אומר?
ראשון קדם לשני.
כן,
גילו לפרס לבבל.
יש
לך ציור כרונולוגי קצר. תקופת בית ראשון 410 שנים. כן, זה ציר הזמן. 70 שנה, אתה רואה שזה לא פרופורציונלי, זה גלות בבל.
כן.
גלות בבל, שמתחלקת לשני חלקים. 52 שנה ו-18 שנה. במשך 52 שנה הבבליים שולטים, במשך 18 שנה הפרסים. בסדר? תקופה בית שני, עורכת, יבדה על 420 שנה. זה לא פשוט כל כך. וזה מתחלק לכמה חלקים, תקופה פרסית, תקופה יוונית, תקופה כועדת פרסית, זה יוונית, זה חשמונאית, וזה הרודיאני. בסדר? כל זה תקופה בית שני. בית שני. נס חנוכה, ערה כאן. בסדר? באמצע ימי בית שני, יש לך חג החנוכה. עכשיו, מה שהדברתי, שלפני חנוכת החשמונאים, הייתה חנוכה אחרת. חנוכת אנטיוכוס. לפני חנוכת אנטיוכוס, הייתה חנוכה המזבח. בסדר? עכשיו, השאלה שאני שואל, מדוע אלה שבנו בבית שני, החליטו לבנות אותו בכ"ה בכסלו. והתשובה היא פשוטה, משום שאז היה חג החנוכה. אני שואל, אבל למה בית שני? אלה שבאנו מבית שני החליטו לעשות את הפיגי כבי בישראל. הייתה לזה סיבה, היה חג אז. אבל כאן זה דע, זה כבר עולה עד השורשים דאורייתא של חג החנוכה. יש משמעות בתאריך כ"ה בכסלו לגבי אחת ממצוות דאורייתא. מצוות הביקורים, צריך להביא ביקורים למקדש החל מחג השבועות, וזאת כמובן עד חג הסוכות. עכשיו, חג הסוכות הוא חג האסיף, אז כבר לא שייך לדבר על ביקורים, דווקא אני אוסף הביתה את הפירות האחרונים, אז זה כבר לא מתאים להביא ביקורים ראשונים בזמן האסיף. אז עד סוכות אפשר, ומה על זה? מביא וקורא. מאיזה פירות מביאים ביקורים? חמשת המינים. שיטה וסעורה אתה לא מביא, אבל אתה מביא מגפן, תאנה, רימון, בית שמן ודבש. עכשיו, נשאלת השאלה, גפן, מתי מתחילה? בקיץ, נכון. בשבועות יש כבר ענבים, כן? ודאי ביקורים אפשר להביא כבר. תאנה, מתי יש? סוף הקיץ, נכון?
לא, לא, יש
גם בתחילת הקיץ?
הוא היה בתחילת הקיץ.
אני לא יודע, אני ראיתי כל כך קטעים בסוף הקיץ. כשאתה יורד לקחת ערבות בליפטה, אז בדרך אתה אוכל כמה קילוגרמים של תאנים. אתה מגיע, אתה כבר לא יכול לקטוף את הערבות. עכשיו, מה עם רימון? מתי רימון? שנה, יש תמיד רימון. מה? נכון. מה עם התמרים? גם בקיץ. מה עם הזיתים? רק עכשיו. הזיתים זה יוצא בדרכה רק אחרי סוכות. הזיתים
כבר
גמורים
ש...
זה עכשיו, תראה, עכשיו אתה תסתובב בחוץ, תראה כל מקום שבו יש זיתים, אתה תראה ערבים מסתובבים, עסקים גדולים ואוספים. זה הזיתים של העירייה. אתה מצליק במה? מה? אולי זה נמשך עד עכשיו, אבל תחילת המצליק הוא...
הערבים באופן מסורתי מחכים לגשם הראשון, מיד אחרי הגשם הראשון.
ומתי הגשם הראשון? שאלתי, מתי זה הגשם הראשון? זה לפני סוכות?
בסוכות הרבים אנחנו נושבים בסוכה בגשם.
כן. אבל בדרך כלל, אנחנו הרי מצפים שהגשם ירד אחרי סוכות. זאת אומרת שהרבה פעמים אי אפשר להגיד ביקורי הזיתים בסוכות. אז ההלכה אומרת שאפשר להגיד ביקורים עד חנוכה. זה כתוב בגמרא במסכת ביקורים. במשנה במסכת
ביקורים. היום אם זה ביקורים בבית ובשפט.
לא משנה. אתה לא יכול להביא ביקורי שמן, אתה לא יכול להביא לא שמן ולא זית, אתה לא יכול להביא עד אחרי סוכות. ולכן ההלכה אומרת שאפשר להביא ביקורים עד חנוכה, ואז יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים, שחכמים אומרים מביא ואינו קורא, רבי יהודה אומר מביא וקורא. ואז באמת השאלה, מה ראו חכמים לקבוע? עד חנוכה, כלומר, הגבול של מצווה דאורייתא להביא את הביקורים, הגבול הוא כ"ה בכסלו. מה קרה? בלי קפה וכסלד מסתיים המסיק, אין כבר מה להבין פחות או יותר נהיה באופן ממוסע. זה באמת התקופה שבה גם תקופת האינטיפאדה, אז הערבים לא יזורקים עליהם סביבה פשוטה, ידעו שאם יש עוצר כל יבול הזיתים על החיבור, אז תמיד יהיה איזה שבועיים שלושה של שקט בגזרה דווקא לפני חמוד. תמיד אמרו שילדים זורקים אבנים ואנחנו לא יכולים להשתלט על ילדים. פתאום אומרים שאפשר להשתלט על ילדים. פשוט שמים אותם בבית הבעל. אומרים, תשמע, או שאתה שקט או שאתה... טוב, יש לך... זה לא אני אמרה. אז מה שהיה... אז תארו לעצמכם חברה חקלאית שאוספת זיתים, גמרה למסוק. מה היא תעשה באופן טבעי? מה עושה חברה חקלאית שגומרת תהליך חקלאי? זה חג, חגיגה. חגיגה אסיף. כמה ימים? שמונה ימים. הרי חג האסיף בתורה, שהוא גם כן חג חקלאי, הוא גם כן שמונה ימים. עכשיו, אם אתם צריכים לארגן פעולות, פעולות בתנועת נוער, מסביב למסיק הזיתים, כן? על מה הייתם, איזה פעילויות הייתם מארגנים? שירי אסיף, נו, ועל איזה משהו?
שמן,
הייתם מדליקים נרות ואוכלים סופגניות, נכון? אוכלים מאכלי שמן, לביבות וכדומה, נכון? זאת אומרת שיש להניח שבימי אבותינו, כבר בימי בית ראשון ועוד אולי לפני כן, היה מקובל לעשות חג של שמונה ימים עם הדלקת נרות ואכילת מאכלי שמן, עוד בתקופה שבקפה וכסלו.
זאת הערכה או ידיעה?
זאת הערכה, הגיונית. יש אגב לזה איזשהו בסיס אצל האיסיים, כן? בקומרן מצאו במגילות שלהם שעליהם כל מיני תאריכים חקלאיים מחוץ לחגי התורה, ואחד מהם נקרא בקף ב' בכסלו או משהו כזה יום השמן. היום שבו היו עושים שמן. זה גם מסביר מדוע לא קדשו את השמן בימי החשמונאים לפני זה. פשוט לא היה להם נימה. הם רצו ל...
מה שנגמר אז? שנגמר להסיף
ב... נו.
נגמר, אבל זה מתחיל לחודש חברון שצריך.
כן, אבל הם הספיקו להם היו באמצע מלחמה. כן.
אז גם את המרד הזה הם עשו
בצורת הזאת שהם נשארו את השמן. יכול להיות. כן, אבל זה הזכר משהו מעניין, שבתקופת אבותינו, כל הנושא השני, בבית שני, אם ככה, הם החליטו שיש ללכד, לחפוף בין אותו תאריך חקלאי שקשור לשמן, לבין בניין בית שני. השאלה היא למה? למה הם עשו לזה דווקא ככה? יכולו לעשות את זה בפסח, יכולו לעשות את זה ביום הכיפורים, לא יודע מה. אלא שאם תסתכלו בספר זכריה הנביא, אתם תראו, בהפטרה שאנחנו קוראים בחג החנוכה, שאבותינו ראו את השכינה חוזרת לציון בדמות מנורה. זה מה שכתוב שם בזכריה. זכריה אומר, שבתי לירושלים ברחמים, ואז אחר כך מיד הוא רואה מנורת זהב. ושבעה נירותיה עליה, שבעה מוצקות, ושניים זיתים עליה, נכון? כמו כל סמל המדינה. עכשיו, השאלה, למה באמת הקדוש ברוך הוא כשהוא חוזר לציון בבית שני זה ליבוד מנורה? מה יביא בבית שני? לעומת בית ראשון. מיעוט שכינה, נכון? כלומר, העולם נתון בחושך. אז מה זה שכינה בבית שני? זה קצת אור בתוך החושך. לכן, מאותה שעה ואילך הרגישו אבותינו שהשכינה חוזרת בדמות מנורה המאירה. לכן קשרו את חנוכת המזבח לתאריך הקשור להארה. הדבר הזה הוא קצת יותר עמוק כמו שאנחנו חושבים. אנחנו יודעים שיש באנושות כמה סוגי פולחן לאלוהות. יש קורבנות, יש גם נרות. ידוע להביא עד עצם היום הזה, הנוצרים מדליקים נרות בכנסייה, נכון? זה עבודתם. כן, בכל תשובות הראשונים, כשדברים על תקרובת עבודה זרה, הקלאסיקה זה נרות. וגם בעצי השוח שלהם הם מדליקים נרות. וגם אצל היהודים הם נוהגים להדליק נרות על קברות צדיקים וכדומה, נכון? ממתי זה התחיל לבריאות, המנהג הזה? בכלל, לראות בהדלקת נר עבודת אלוהים. טוב, המשכן, יש לך מנורה בתוך המשכן, אתה צודק. אבל זה משהו מעניין, שהמנורה בתוך המשכן הוא בפנוכו, אף אחד לא רואה. כלומר, כהנים נכנסים לתוך ההיכל, מדליקים שם, אבל העבודה הגלויה בעיני העם היא עבודת הקורבן. אבל מתקופת בית שני ואילך, בכל מקום בעולם, לא רק בישראל, התחילה עבודת הנרות להתפשט. זאת אומרת, מה קרה באנושות? הורגש שפתאום ישנה החשכה כללית פריטית. שכיוון ששכינה הסתלקה מן העולם, על אותה בהירות של הערה השכינה שהייתה מקודם, אותה בהירות נעלמה. ולכן יש צורך עכשיו להעיר בחושך. מה? בכל העולם. פשוט מאוד. באותה התקופה, מה, עם הנרות? זה עובדה היסטורית. כן? הוא התחקור בספרי ההיסטוריה. ואז תראה, שבאותה תקופה ואילך, התחילו להדליק נרות לתור עבודת האל. והדבר הזה גם, הוא מקביל לעוד משהו שהתחילו לעשות, התחילו להדליק נרות נוספים, לא רק נרות משמן, אלא התחילו להדליק גם נרות פילוסופיים. כן? מאותה התקופה גם נולדה ביוון, קלאסית, מה שנקרא, תורת הפילוסופיה. הפרסוקרטית, ואחר כך הפוסט-סוקרטית, כל זה התחיל בתקופה הזאת. מדוע האדם התחיל פתאום להרגיש צורך לעסוק בפילוסופיה? הרי לפני כן לא הייתה פילוסופיה. כי לפני כן הייתה מציאות השם גלויה. ולכן, אם יש לך שאלה על העולם, תפנה למי שאמר והיה העולם. לעומת זה, משעה שאותו אחד שאמר והיה העולם שותק, אז יש צורך להעיר את החשיבה. בבית שני זה בדיוק מה שקרה, הקדוש ברוך הוא עשה הדלקת נרות חנוכה בעצם בבית שני. בתוך החושך של סילוק השכינה נתן קצת שכינה, קצת אור. האמת היא, הנס הזה התחיל לא בימי החשמונאים. חז"ל אומרים שכל יום במקדש הנר המערבי היה דולק כל היום כולו, זה היה נס. כל יום במקדש היה נס חנוכה. והדבר הזה נמשך עד ימי שמעון הצדיק. כשמת שמעון הצדיק, נגמר. מה קרה כשמת שמעון הצדיק? מה קרה מבחינה פוליטית? האימפריה ההליניסטית השתלטת על העולם. כן? מה חז"ל אמרו? על הפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון. כלומר, כשבא החושך היווני לעולם, אז יש צורך להאיר לעומתו. כן. זה השכינה, ובית המקדש, זה נגעת, זה השכינה, זה כל העולם. אלא מה? הקב"ה הוא אלוהי כולם. הקב"ה הוא אלוהי כולם, נדמה לי. כן. אז דרך שכינתו, דרך מקדשו, יש הערה או אין הערה לעולם כולו. כן? נויו של עולם נקרא, אורו של עולם. וכדומה. זאת אומרת שחורבן המקדש, כלומר, סילוק השכינה יותר נכון, חורבן בית ראשון, אפשר לומר, הכניס את העולם מתקופה של חושך, והמקדש קצת הערה בחושך הזה, בית שני, לפי שלא שרת בו שכינה, שרת בו קצת שכינה. זאת זאת אומרת, לכן בוני בית שני הרגישו את הדבר הזה. ולכן גם כיוונו את חנוכת המזבח לתאריך הקשור להדלקת נרות. בסדר? אבל אם זה נכון מה שאנחנו אומרים, תשאל השאלה, מי היה האדם הראשון שהדליק, שעשה חג בחנוכה? מי לדעתכם היה הראשון שעשה את זה? תגיד לי מי הראשון? מי בכ"ה בכסלו התחיל לחגוג? אדם הראשון. וזה מובא בדף שלפניכם, נא להסתכל במסכת עבודה זרה דווקא. מה שבמשנה, כן? אתם רואים פה כתוב מתניתים. מתניתים. משנה. כתוב מתני, שמן. בשורות הרחבות. מצאתם? מי לא מצא? טוב. ואלו עידיהן של עובדי כוכבים. מה זה עידיהן? חגים. מה אכפת לנו מרשימת החגים של הגויים? כי יש הלכה שאסור לעשות מסחר עם הגויים ביום עדיהם. כן? אסור לסחור איתם. בגלל שעל ידי המסחר הוא קונה, למשל, ממך בהמות, מקריב אותם לעבודה זרה באותו יום. אז מה משותף? אסור אפילו להיפרע ממנו חובו. כי אדם אומנם מצטער שהוא פורע את חובו, אבל אחר כך הוא שמח. שמחת אותו ביום עדיהם. אז הוא הולך ומודה לעבודה זרה על זה שהוא פרה את חובו. אנחנו כבר ביום הזה לא רוצים להיות שותפים עם הגויים. רוצים להראות להם, זה החרמה כזאת. רוצים להם פרצופים ביום הזה. אז צריך לדעת מה לוח השנה של הגויים. כדי לדעת מתי אסור לסחור איתם. ואלו עדיהם של עובדי כוכבים. קלנדה וסטרנורה וכרטיסים ויום גנוסיה של מלכיהם, ויום הלידה ויום המיטה, דברי רבי מאיר. מה זה קלנדה? זה חגים שהיו נהוגים ברומא. סטורנרה זה על שם האליל סטורן, שהוא ינוס, הוא בעצם קרונוס היווני. סטורן אחד מראשוני האלים, זה הסבא של זאוס, של יופיטר, של זאוס. אחד הכוכבים מכונה בשם הזה, אבל זה כימי מודרני. כן, מכיוון עם סטר נורה, זה הכוונה החג של האליל סטורן, וכרטיסים וכדומה, כן, כל מיני חגים. עכשיו אנחנו צריכים לדעת בדיוק מתי זה. תסתכלו בגמרא, שכתוב גן, אמר רב חנן בר רבה, קלנדה 8 ימים אחר תקופה, סטרנורה 8 ימים לפני תקופה. מסימנך, אחור בקדם צרטני בתשת עלי כפך. מה זה תקופה? יש 4 ימים בשנה המכונים בשם תקופה. אני אקרא עם תקופת טבת, תקופת ניסן, תקופת תמוז ותקופת תשרי. הימים האלה הם שני הימים השווים בין היום ללילה. הלו הם 21 במרץ ו-21 בספטמבר, ויש שני ימים, אני אקרא גם כן תקופה, זה היום הארוך ביותר בשנה, הלו ה-21 ביוני, והיום הקצר ביותר בשנה, הלו הוא ה-21 בדצמבר. בסדר? אז מה זה סטרנורה וקלנדה? זה 8 ימים לפני תקופה ואחרי תקופה. איזו תקופה? אנחנו נראה בהמשך הגמרא שזו על תקופת טבת. תקופת טבת, אם כן, שחלה ב-21 בדצמבר. אתם איתי? לפעמים ב-22 בדצמבר, תלוי אם זה פברואר מעובר או לא. כי נדבר פה על לוח שנה שימשי. תנו רבנה. עכשיו יש ברייתא שמסבירה לנו את כל הדבר. לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך. מה הוא רם יום שמתמעט והולך? ממתי זה מתחיל? מה-21 בספטמבר עד ה-21 בדצמבר היום הולך ומתמעט. מתי חטא האדם הראשון? בראש השנה, זאת אומרת אחרי תקופת תשרי, מה שנקרא. תקופת תשרי באופן ממוצע יוצא תמיד, ממוצע, כ"ה באלול, ממוצע רב שנתי. כ"ה באלול זה תקופת תשרי. לפעמים זה זז, כלומר התקופה יכולה להיות בתוך סוכות לפעמים. אבל באופן ממוצע זה ככה, זה תלוי לפי עיבור השנה, כי אנחנו הולכים לפי לוח שנה שמשי ירחי, לא רק שמשי. אז אם כן, מהיום, מהיום שבו אדם הראשון חטא ואילך, הוא ראה יום שמתמעט והולך. אמר, אוי לי, שמה בשביל ששרחתי, עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו בבו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. כיוון שהוא רואה שהחושך הולך וגובר, אז הוא אומר, אולי כל העולם כולו הופך ללילה, ולא יהיה יותר יום. וזאת המיטה שנכנסה עליי. עמד וישב 8 ימים בתענית. מעניין, עמד או ישב? מה אתם אומרים? עמד הכוונה? עמד ממחשבתו, ולחשוב. וישב 8 ימים בתענית ובתפילה. כיוון שראה תקופת טבת. אגב, למה הוא עושה את זה ב8 ימים? למה לא 5 ימים, 10 ימים? מה קרה לזה? לא, אז השבוע, 7 ימים. אז למה 8 ימים? סימן לטבע, מה זה קשור למה לטבע? לא, הסימן הזה, סוף 8 שוכב. אז יש אין אור, נכון? כן, ודאי ששמן זה 8, אבל אני שואל, על מה הוא מתענה? על זה שאין אור, נכון? מאיפה בא האור? ויאמר אלוהים, יהי אור. מה קרה לאור הזה שפה שחובה רע? נגנז. זאת אומרת, הוא לא נמצא בטבע, נכון? אז הטבע נברא בכמה ימים? 7 ימי בראשית, בסדר הטבע. האור זה מעל הטבע. 8. זה 8. נכון, נתניה, 8 ימים. מה? בוא נבדוק למה. בוא נבדוק. כיוון שראה תקופת טבת. זאת אומרת תקופת טבת? ה-21 בדצמבר. איך הוא ראה שיש תקופת טבת? כי הוא ראה את זה ב-22. הוא לא יכול ב-21 יום. וראה יום שמאריך ועולך. איך הוא ראה שהיום מאריך והולך? עברו איזה יומיים, שלושה, והוא רואה פתאום שהיום יותר ארוך. הגיע למתי? ל-24 בדצמבר בלילה. נכון? מה עשה? הלך? אמר, מנהגו של עולם הוא. הלך. טוב, הוא לא עומד. עכשיו הוא הולך. כן, שמח. ועשה 8 ימים טובים. כלומר, הוא קבע את החג, שבו נקרא קלנדה, ויש גורסים שדווקא סטרנורה, לא משנה, עשה 8 ימים של חג, מה-21 בדצמבר עד הראשון בינואר. נכון? זה חג, 24 בדצמבר,
זה חג המולד.
זה לא חג המולד הנוצרי, זה חג המולד שקדם. הרי חג המולד הנוצרי הוא המשך של חג קדום, שהיה מקובל ברום. כן? חג אלילי. ושהיה באמת לכבוד זה שהאור הולך וגובר מאותה שעה. עכשיו, בממוצע, מתי זה תקופת טבת? קפה בכסלו. זאת אומרת, זה חג החנוכה הראשון, שעשה אדם הראשון, שהוא בעצמו השורש של חג המולד, והוא כנראה היה קשור בתודעה של אנטיוכוס גם כן. כלומר, כנראה שגם אנטיוכוס היה חוגג את החג הזה, ולכן ראה לנכון לטמא את המקדש היהודי בתאריך הזה. כלומר, לא רק בגלל שזה היה חנוכה יהודית, אלא גם בגלל שזה היה חנוכה שלו, אני מחכה, כי עובד עבודה זרה. לכן אדם הראשון היה בעצם השורש של שניהם.
למה אתה רוצה
להגיד את התהליך של 8 ימים לפני? אני לא יודע אם זה בדיוק 8 ימים לפני. אולי יצא לנו כמה, אני אעשה. יצא לו ככה, אבל סתם, אתה יודע מה שאומר המהר"ל, הדברים הגדולים אינם במקרה, נכון? עכשיו תראו את המשך הגמרא. לשנה האחרת, מזכיר לכם ביטוי מסוים? על חג החנוכה, נכון? מצוב, שרבותינו אמרו, לשנה האחרת קבעום בהלל ובהודעה. אוקיי, לשנה האחרת עשה לאלו ולאלו ימים טובים. הוא קבעם בשם שמיים, והם קבעום בשם עבודת כוכבים. עכשיו כן ברור, אז עכשיו מה זה אומר הדבר? זאת אומרת שיש פה איזושהי הקבלה בין המהלך עולמי לבין מהלך שלנו. עכשיו הייתי רוצה לשאול שאלה פשוטה. כשבמסכת שבת שאומרים שהחשמונאים חיכו לשנה האחרת, למה? למה לא קבעו באותה שנה שמכאן ואילך עושים חנוכה? היה נס, שיגידו, בשנה הבאה, למה
שאולך?
אז יש כל מיני דרשות חרדיות שאומרות, הם רצו לבדוק שהנס אכן נקלט. לא יודע, סמך מה אפשר להגיד עליו כזה. כן, אבל צריך אורות. אבל ייתכן שפה יש רמז של הגמרא למשהו בעייתי בהתנהגות של החשמונאים. מה פירוש הביטוי אחר, דרך אגב? לא, אפיקורסות. יש גם ביטוי בתורה, לא תשתחווה לאל אחר. נכון? סתרה אחרה. מתי סתרה אחרה יכולה לשלוט בזמן גאולה? כשמתעכבים. תמיד בתפילות ב-18, כשמדובר על גאולה, אומרים מהרה. הוא מהר לגאולנו. תמיד, כל פעם שמדובר על גאולה, גאולה מהרה. צריך להיות מהר. בגלל שבזמן שיוצאים ממצב אחד למצב אחר, יש חוסר יציבות בעולם. יש ביטוי בגמרא, על הפסוק, וליוצא ולבא אין שלום, זה היוצא מתלמוד לתלמוד. זה חמור. אז בזמן הגלות יש כללי ההתנהגות של הגלות, יש הגנה של הגלות. בזמן גאולה, יש כללי גאולה. במעבר זה מסודר. אשר קרך בדרך, כן, שאנחנו בדרך, עמלק יכול לבוא ולקבוע. וייתכן שההתמהמהות של החשמונאים ולקבוע את חג החנוכה, אולי הוא זה שגרם אחר כך להידרדרותה של הממלכה החשמונאית ולאפשרות של חדירה האווירה היוונית לתוך ישראל. כן. אז גם פה, סליחה, גם פה אדם הראשון שקובע לשנה האחר, וזה עצמו גורם לעבודה זרה להשתלט לזה. כן, מה אתה אומר? יפה, יפה. תגידי, עובדי עבודה זרה עובדים לשמש? כן, נכון? דיבר על השמש. בגלל. מה? לא משנה, אבל עובדי עבודה זרה הם חיים באותו עולם שבו אתה ואני חיים. אז אין פלא שאנחנו מדברים על אותם הדברים. נכון? למה אנחנו מכירים קורבנות? למה דווקא הצורה הזאת של עבודת השם? למי כל עמדנו את זה? מעובדי עבודה זרה, נכון? נכון?
כן.
מה זה לא? אתה חולק על הרמב"ם. אתה חולק על הרמב"ם. כן, הרמב"ם אומר שהקרבת קורבנות, ציוונו הקדוש ברוך הוא להקריב קורבנות בגלל שזה מה שהיה מקובל באותם הימים כעבודת האל. יפה, תודה. כן? אז מה, מה, מה זה אומר? אבל מי צודק? הרמב״ם, מלא יש. כן? מלא שהרמב״ם צודק. אתה רוצה לחלוק על הרמב״ם? אני מחכה לקושייה עכשיו. לא צריך שהרמב״ם לא צודק? הרמב״ם צודק, מה, שאנחנו לחלוק על הרמב״ם? זה קושייה שציפים. כן? גם הרמב״ם צודק, גם הרמב״ם צודק. הרמב"ן צודק שהקורבנות יש בהם סוד נעלם. הרמב"ן מסביר מה הייתה ההופעה ההיסטורית. מה זה אמר עבור אדם שיצא ממצרים, ועד עכשיו הם מכיר קורבנות לאיזיס ואפיס ואוסיריס ואנוביס. מה זה אמר לו שאומרים לו עכשיו תכיר קורבן לשם? מה, איך הוא הבין? עד עכשיו עבדנו לאלוהים מצרים. עכשיו אנחנו יודעים. יהיו קורבנות.
הרמב"ן אומר.
זה מה שאומר הרמב״ם.
היום הדברים לא מקריבים כבר להתיק לפה
היום, אז הרשיע נהיה מלויים. אבל הרמב״ם אומר שיהיו. אותו רמב״ם שאומר שהסיבה של הקורבנות זה בגלל שככה היה מקובל לצל עובדה עבודה זרה, הוא בעצמו אומר שבימות המשיח מקריבים קורבנות. לא, להבין, למה הרמב״ם אמר מה שאמר. אז אנחנו עכשיו לא לומדים מורה ניקופים, אבל אם בא נלמד מורה ניקופים, גם נסביר לכם מה הרמב״ם אומר. יש אומרים שהרמב״ם אומר שלעתיד אמור לא יהיה קורבנות. ככה אומרים מורה נבוכים. כן, אומרים שככה כתוב במורה נבוכים. אני הפכתי למורה נבוכים ישר והפוך, גידלתי, וזה פירקתי, לא מצאתי. מה? שאלתי אמרו לי פה בנה? שואה אחר, קודם כל, לא אמרנו שערך מזרם לה. בסדר, קודם כל, אתה רואה שגם הרב קוק אומר שלעתיד כן יקריבו פה בנה, ושאחר כך העולם ישתנה. אבל הרמב״ם לא אמר על זה. מה שאומרים שהרמב״ם אמר, זה פשוט שקר וחז"ל, מעולם לא אמר הרמב״ם שהתבטאו הקורבן. זה לא עוד, אלא שבהלכות מלאכים הוא כותב, שיקריבו קורבן. אני יודע איפה דייקו את זה במורים לימודו, אבל הדיוק הזה לא נכון, פשוט כל מי שקורא בפנים, הוא רואה שזה לא מה שהרמב״ם אומר. טוב, כן. לאחיזה של החיצוניים, זה עוד ביטוי כזה, כן? בספרים הפנימיים. אחיזת החיצוניים. זאת אומרת, כיוון ש אתה לא מיד מודה לקדוש ברוך הוא, לא מממש את המאורע בקודש, אז מיד באים אחרים ונאחזים בך. שהתרבות ההלניסטית השתלטה לממלכה החשמונאית בסוף. והיא דרברה לאן שהיא דרברה.
זה
הקשר
הזה?
מה? לא, זה לא כזו בגמרא משמעית. אני אומר שזה רק רמז, שנה אחרת. עכשיו אני רואה פה שהגמרא, תראו איך שהגמרא עובדת. כשהגמרא רוצה להשמיע ביקורת על מישהו גדול, היא אף פעם לא אומרת את זה במפורש, אלא צריך להשוות ונסביר. אז הגמרא אומרת לך, אתה רואה לשנה אחרת שמה? זה כמקום אחר שבו אני אומר לך לשנה אחרת.
אבל
מי, למה אחרת? לא, כי תראה מה שכתוב כאן. לשנה אחרת עמד ועשם לאלו ולאלו ימים טובים, הוא קבע בשם שמיים והם קבעו לעבודת כוכבים. כלומר, מה הגמרא רוצה לומר? שהחג והקדוש שרצה אדם הראשון לעשות נהפך לעבודה זרה. אתה נבין מה השורש?
אבל למה? אם
אין
להם את השמונאים, לא שאפשר להגיד שהם לא היו בסדר, אבל אדם הראשון, שזה האידאה של המציאות, למה
צריך... מתי? האדם הראשון זה האידאה של המציאות? זה בגן עדן היה ככה.
אדם הראשון שסובבים
פה הרבה,
לא נחשב
משהו עוד אחר. יש עוד גם אחת אינפסיפים. למשל, זה שהוא נמנע מלהביא ילדים עד גיל 130. כן, חזק, כתוב בראשית רבה. אמר לי שבגלל אשתו הוא חטא, פרש ממנה. ורק בגיל 130 נזכר שצריך להביא ילדים לעולם. אז חזק בהם בטענות על זה. שבגלל זה היה צריך לחפר במקדש, 30 ומאה משקלה, קרת כסף אחת, 30 ומאה משקלה, כנגד אדם הראשון שהביא תולדות עד גיל 130. זה לא בעיה. באמת הרמב״ם, כשהוא מסביר את טעמי המצוות, אומר ככה. כל פרט שהוא מצא בקורבנות, שהוא מצא דומה לו אצל עובדי עבודה זרה, אומר, הנה זה בגלל זה. בכל דבר, שנייה, בכל דבר שהוא רואה שזה שונה, הוא אומר, זה שונה, כי התורה רצה להילחם בעבודה זרה. אז אומר הרמב״ם שהתורה מחנכת את האדם לאט לאט. כלומר, אי אפשר להעתיק את האדם מדעה אחת ומדעה אחרת, בבת אחת. לכן התורה שימרה את הקורבנות ושינתה משהו, כמה דברים באופן, נכון? למשל, ציפתה להקריב פרות. אומר הרמב״ם, בהודו לא מקריבים פרות, אז התורה אמרה להקריב פרות, לשחוט פרות קדושות. כן? מה אתה אומר?
מה
הגיסה אנחנו רואים שזה אותו דבר. אני אביא עוד הערה אחת ואתה אני אענה על השאלה שלך. לפני האדם הראשון, מי ציין את כ"ה בכסלו? קדוש ברוך הוא. למה? הוא סידר שיש יותר אור במציאות. כן, הרי הוא יישא את ציר כדור הארץ באופן שיהיו עונות בשנה. זאת אומרת, זה שיש ימים קצרים וארוכים. זאת אומרת שריבונו של עולם בכ"ה בכסלו מדליק את החנוכיה שלו. יש יותר אור, אחרי זה הרי, זה תקופת כסלו, תקופת טבת, מאותה שעה ואילך יש יותר אור בעולם. הקדוש ברוך הוא באמת סידר את זה כבר בראשית, כן? תסתכלו, תספור את מספר המילים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו, זה כבר עשר, נכון? ועבור בחושר, על פניו, ביום ברוח אלוהים, ברחוקת, על פניו, עוד עשר. המים, ויאמר אלוהים יהי אור 25. אור זה המילה 25 בתורה, וזה הפסוק השלישי. כלומר, הפסוק השלישי זה החודש השלישי מאז בריאת העולם. זאת אומרת, מה? כן. בסדר, אבל החודש השלישי מבריאת העולם. זאת אומרת, שכבר התאריך קבוע במציאות. אז מה זה המאורע ההיסטורי? המאורע ההיסטורי של שחרור המקדש ומציאת פח השמן דווקא עירה בקפה בכסלב, בגלל שזה היה תאריך המתאים לזה מראש. בכלל, כל המאורעות ההיסטוריים שקרו, הם אינם, לא קרו במקרה, הם קרו בגלל שזה התאריך היה מתאים. כלומר, למה יצאנו ממצרים בתדווה וניסן? כי זה היה התאריך המתאים לחג הפסח. תשובה? ויצחק אבינו כבר ידע את זה. יצחק אבינו הרי היה מקריב, היה אוכל קורבן פסח בתדווה וניסן. שני גדיי עיזים, נכון? אוכל שני גדיים, זקן אחד אוכל שני גדיים. אבל נורמלי. איך הקורבן פסח? איך הקורבן חגיגה? ויביא לו יין ויש, למה כוסף? חזר הוא. למה הוא ביקש את המטעמים כאשר אהבתי? סתם כמה? נכון? נכון?
יש
לי די איזו אותה,
אתה
לא... יש לי איזו די, לא יש לי די. טוב, לא, זה... רבקה הבינה, יש גם כן רוח הקודש. כן? וגם בכלל כל החגים. כן? משל, הביה. ממתי חוגגים את זה? תלמידי הגרא כבר אמרו. כן? שהתאריך הזה הוא תאריך הגיעים לה. ולכן כיוונו את חנוכת החורבה דווקא בהביה. כי הרבם אמר להם שזה תאריך של הגיעים. כן? כלומר, יש... כלומר, התאריכים תמיד קודמים לאירוע. אז למה לא עושים חג לפניכם? כי אי אפשר לחייב את כלל ישראל לעשות חג כל זמן שלא היה מאורע כלל ישראל, בעל משמעות עבור כלל ישראל. זה קובע את הדבר במציאות. אבל יחידי סגולה תמיד יודעים את זה מראש. כן? כלומר, יש לנו כמה תאריכים שעוד לא מומשו.
מה?
ראש
שנה,
מה?
ראש
עולם.
כן,
כן, אבל זה התאריך. ראש השנה זה התאריך שבו ציווה הקדוש ברוך הוא את אברהם לעקוד את יצחק. זה נקרא מה החלק, כלומר זה מכוח זה אנחנו הולכים. אבל רגע, איפה היא? כמו כן גם מלבלת אותי. לא משנה, טוב, בסדר. טוב, אני... כן, כן, בסדר. גם דיברתי על אדם הראשון. עכשיו, הדבר הזה כאן מבאר לנו עוד משהו. מדוע הנס שאירע במקדש בזמן החשמונאים היה דווקא קשור לנרות? צריך להתקשר עם משהו אחר, שיהיה נס בלחם הפנים. לא מצאו לחם טהור, נעשה נס, מצאו קמח טהור, ועשו מנו לחם הפנים. כן? היה אפשר כל מיני דברים, לא מצאו כתורת. כן? לא מצאו כתורת טהורה. הדת הנס היה בשם. אם זה היה בתאריך אחר, היה קורה נס אחר. כן, אמרתי זאת, יש תאריכים קפואים עדיין. כן, שאנחנו יודעים זאת. יש תאריכים קפואים שעדיין לא מומשו.
מי יודע אותם?
למשל, י' וניסן. כן, הרב הוא כותב, בעולה קריאה, תאריך חשוב, אגב, ביחזקאל מוזכר, ועוד לא מומש, היא מומש לבוא הזמן. מה? כן, אבל אנחנו לא עושים מזה חג, אתה חוגג בעשירי בניסן? אתה לא חוגג, אבל בשבת הגדול, משהו כזה. כן, אבל זה לא ממש. אז לעתיד לבוא, יהיה, עשיתי משהו גדולה, זה יום הכיפורים של ניסן, נכון? כמו שיש תשרו, יש ניסן, מקריב, אתה חוגג גם כן חג. אבל בואו נחזור לעניין. לפי זה נשאלת השאלה, מה הסיבה האמיתית של חג החנוכה? האם הסיבה האמיתית היא שזה תאריך קשור לאור, או בגלל שהשתחררנו מעול הגויים? זו שאלה לא פשוטה. אומנם לפי ההלכה, אין אנחנו קובעים חג בגלל נס. חג תמיד נקבע בגלל שמחה לכלל כולו, ואין שמחה יותר גדולה מאשר גאולה. דברים מפורשים במסכת פסחים בקופת זין. במסכת פסחים כתוב, למה אומרים את ההלל? כל פעם שאנחנו יוצאים וגאלים מעול הגויים, עושים הלל. רש"י כותב, כגון חנוכה. כלומר, יש לנו, כל פעם שיוצאים מעבדות פוליטית, מחירות פוליטית, אומרים הלל, וזה קרה שלוש פעמים בהיסטוריה. במסכת פסחים קופת זין עמוד א', וזה קרה שלוש פעמים בהיסטוריה. פעם ראשונה בפסח, חג העצמאות הראשון. פעם שנייה בימי חנוכה כשיצאנו לעול היוונים, חג העצמאות השני. פעם שלישית בה' באייר תש"ח, חג העצמאות השלישי, שבו יצאנו לעול הבריטים. וכל פעם אנחנו אומרים הלל על פורים, לא יצאנו מהברית הגלות, יצאנו ממיתה לחיים. מה? יום ירושלים זה לא מהברית הגלות, זה ממיתה לחיים. כן? זה מסיבה אחרת, ההלל שם. נדבר על ההלל שבא על חירות. יש שלושה הללים על חירות, פסח, חנוכה ויום העצמאות. אז אם כן, אפשר להבין שהתאריך הזה נקבע בגלל החירות. וכן כותב יוספוס פלאבוס. כן, וכן כתב בספר מלחמות היהודים, לא, בספר תלמודיות היהודים, מאת יוסף מתתיהו, בפרק כ"ג ג' פסקה כ"ח, שעושה מבצעתי, הוא אומר שהיהודים קראו ליום הזה חג האורים. אבל הוא מסביר למה. למה נקרא חג האורים? כי היה זה אור גדול לישראל שחזרה להם חירותם המדינית בדרך. והוא לא רואה לנכון לציין את נצח השם. אני שואל השאלה, האם הוא צודק? האם זאת הסיבה? מה אתם אומרים? אני חושב שהוא צודק. אבל בכל זאת יש קשר בין האור לבין התאריך הזה. הרי חז"ל מספרים לנו על נס פך השמן, אבל רואים שהוא בתקופת בית שני היה בצד הנס הזה. השאלה היא בעצם למה לא בטל חג החנוכה עם החורבן, כמו שבטל כל לבריאות, כמו שבטל כל המועדים של מגילת תענית. אתם יודעים מה זה מגילת תענית? סיפרתי לך, נכון? אז זה ספר שבו יש כל התאריכים של חגים של ימי בית שני, וכל התאריכים האלה בטלו עם חורבן הבית. אז צריך לבטל גם את חנוכה, ממשיכים לעשות אותו בגלל הנס של פך השמן. דיברתי לכם במסכת שבת. מהי חנוכה? למה בכל זאת ממשיכים לעשות חנוכה למרות שבטלה מגילת תענית? בגלל הנס של פך השמן. כן. האמת היא זה מפורט בגמרא בראש השנה, מה שאני אומר. כן? ששם הגמרא שואלת, למה אם בטלה מגילת תענית, למה לא ביטלו את חנוכה? יש שום פרסומי מוסר. נכון, הגמרא. כן, נכון?
שחנוכה זה גם
נכון, אתה צודק. ולכן צריך לחלק את ההיסטוריה, וזה אני רוצה לסיים, לארבעה חלקים. מבריאת העולם ועד החשמונאים, המוטיב המרכזי של החג הוא האור. מהחשמונאים ועד חורבן בית שני, המוטיב העיקרי של החג הוא החירות. ומכאן ואילך, מחורבן בית שני, חזר להיות האור. נכון? עד מתי? מה עד? לא. עד כ"ה בכסלו, תשע"ח, שאז חזר מוטיב החירות להיות העיקר. זה היום, כלומר בכ"ד בכסלו, שנת תשע"ח, אלנבי הגיע לשער ירושלים וקיבל את המפתחות של העיר, וכ"ה בכסלו. זאת אומרת, הוא מימש את הצהרת בלפור. המימוש הפוליטי הראשון היה במלחמת יום הכיפורים. ומכאן הלאה חוזר להיות אחרת. מעניין, האם זה באמת סותר אחד את השני? ברור שלא. כי ערי ישראל הם אור, לעומת יוון שהם חושך. אבל כאן יש לי בכל זאת שאלה אחת קטנה לשאול אותך. האם זה לא קצת מוגזם לקרוא ליוון חושך? זה אור, מה? יוון זה לא מלא אור? פילוסופיה, משטר פוליטי, אומנות, מדע, הכל בא מיוון.
מחבים את האור ואור
אחר. יפה, שני אורות מחבים זה אור. כלומר, האור של החוכמה בא בתחרות לאור הנבואה. ולכן ביחס לאור הנבואה, האור היווני הוא חושך. לכן החירות מיוון היא בעצמה גם אור. זהו. אגב, כל הדברים שאמרתי לכם זה כתוב בחוברת שלי.